עכשיו ב-103 FM אראל סגל
בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, דימן 103 FM ו-104.5 צפון FM, שומעים בצפון, במרכז. עורך ומפיק את דמר פלאגמן, יציקה אהרון על השידור, אמג'ד בדר, ברדיו צפון. איתי באולפן, במקום ביום שלישי, ביום רביעי, רועי דן.
שלום.
שאתמול אנשים חיפשו אותך בטוויט.
היה לי סידורים, אני מתנצל.
היה לך סידורים. כן, רועי, אני היום בכלל שתוכנית שלנו עמוסה, וגם הייתה לנו הקלטה ארוכה, שבה כאילו דיברנו כמו שני צמד הצילים בריטים, עם ימי פלמור, זה היה כל כך עדין, וזה...
ידידת התוכנית.
ידידת, כן, יצא
בסוף. אגב, עוד ידיד תוכנית, בוא נשלח מכאן ברכה לידיד התוכנית אסף זמיר, שמתמנה לקונסול הכללי של ישראל בניו יורק.
מה זה, מהחנייה בכנסת שהוא התחבא כדי להפיל את הממשלה, מגיע לקונסול בניו יורק. אם הייתי חשדן,
לא יכולנו לצפות לקונסול טוב יותר.
איך שהוא מתמנה, הוא שם תמונה שלוהגת לטראמפ. ראית?
אני לא חושב, זה לא היה להג לטראמפ, לא צריך להגזים.
בוא נאמר את זה ככה, הרפובליקנים בניו יורק, לא שיש המון, כאילו לא פחות יאהבו את זה.
הוא פחות יאהב את זה, הרפובליקנים בניו יורק.
זה לחלוטין. לא, בוא נגיד את האמת.
לא, זה דווקא היה
בהלצה
משעשע.
לא, תשמע, זה לא הלצה, אתה הולך להיות, אני רציני, אתה יודע, הלצה, אתה הולך להיות דיפלומט. מינו אותך עכשיו להיות דיפלומט בניו יורק, של הקהילה היהודית הגדולה בעולם, שיש בה גם צעד אורתודוקסי דתי שתמך בטראמפ, אז כאילו תהיה כטיפה, אתה יודע מה, סוף מעשה במחשבה תחילה, יש לו את הקטעים האלה של הילדותיות.
נו, בגלל זה אני אוהב אותו.
בסדר, אז מה, הייתי ממנה אותך לקונסול, קונסול היה באוזבקיסטן, גם כן, עם זמם על הפה, אותך.
דווקא אוזבקיסטן נראה לי מקום שווה.
כן,
יש הרבה נפט. אני אוהב את האוכל בוכרי, אני אוהב.
טוב, אני אמנה אותך, אבל אני כאילו ירדתי מהשלטון, אני באופוזיציה עכשיו.
זהו, אתה לא יכול כבר לחלק את הג'ובים, זהו, אין לך יותר את הג'ובים.
כן, בוא נדבר.
אבל רציתי לדבר איתך על משהו אחר. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על היישוב הטרי, איתמר.
כן.
למה יש את מוזיקה? לא סיימת את
אביתר, סליחה. תורידו את המוזיקה, איציק.
איתמר לא טרי.
לא אוהבים את ה-ACDC, אבל זה...
כן, המוזיקה פה... לא, חשבתי שאולי לא סיימנו את הקרדיטים או משהו.
לא,
אז אביתר, יישוב בשומרון.
באזור צומת הפוח.
כן, זה קצת בקצה השומרון.
בין חווארה לבית
כזה. כן, מתחיל כבר בירידה לכיוון הביקה, בסדר. תשמע, היישוב הזה שם קם, הקימו, בסדר, כמו שמקימים, במשך שבועיים כבר, הם סופגים שם התקפות מצד התושבים של כפר בטה שם ליד, והכפר יש שם עוד כפר, שכחתי איך קוראים לו. מדליקים שם כמויות אדירות של צמיגים בוערים כדי להרעיל אותם. עכשיו הצבא...
עולים עליהם בתהלוכות לפידים.
כן, עכשיו הצבא, מציתים, הכל. עכשיו הצבא... כאילו, היום בבוקר ראיתי בדיוק, שנדמה לי צבי סוכות, שיתף שבאמת התחילו לפנות משם את הצמיגים, פעם ראשונה. במשך הרבה ימים נותנים לזה לקרות. ולי, כאילו, אני לא קונספירטור, אתה יודע.
לא.
אבל לי זה קצת מרגיש, כאילו הצבא, המינהל האזרחי, מי שמנהל שם את העניינים במרכאות, החבר'ה האלה מבטא, ה-KKK של בטא, Jews will not replace us של בטא, פועלים בעצם מטעם הצבא כדי להמאיס על תושבי אביתר את החיים.
מזל שאנחנו לא בגלץ, היו זורקים אותנו לשידור
כדי
עכשיו.
כדי שיסתלקו משם בלי שיצטרכו לפנות אותם. כאילו, קצת מרגיש לי כאילו הם הזרוע הצבאית של צהל.
כאילו פרוקסי.
החבר'ה האלה של הכפר, השבאב. ותראה, זה מטריד אותי, אני חושב, התחושה הזאת שכאילו, הרי אנחנו כולנו יודעים שעל הפרת החוק המרחיקת הלכת שקורית ביהודה ושומרון בחסות צהל והמינהל האזרחי, שאתה יודע, כמובן, כולם קוראים לזה שלטון האפרטייד, האפרטייד שאני רואה שם זה גם אפרטייד נגד יהודים, כן. שבעצם יש שם אכיפה, מה זה, אפרטייד זה אכיפה בררנית, בסוף יש שם אכיפה בררנית,
כן.
אכיפה בנייה בלתי חוקית של ערבים בשטחי C, נאכפת X, אכיפה בנייה יהודי. בלתי חוקית של יהודים בשטחי C, נאכפת Y,
היום פונה מאחז.
ולאו דווקא לטובת היהודים בהרבה מקרים. אז בסדר, אני, תראה, מטריד אותי מאוד ברגע שאני, לי מרגיש שהצבא מאפשר פורעים פלסטינים לפעול כדי להשיג איזה מטרה
מטרה
של לגרש יהודים מאיזה התנחלות שהוקמה בניגוד לחוק.
אני אגיד לך ככה, דעתי על דבריך. אני מצד אחד אומר חוק זה חוק, ואם עוברים את החוק ובסופו דבר צד...
אבל תאכוף על כולם.
יפה, בסדר.
אין חוק גם על לא לשרוף צמיגים.
אח שלי, כאילו הרגע עמד, ברור לי, אני אומר כזה דבר. אם צריך לפנות, ואם לפי החוק תפנו, אל תעמללו את חיי התושבים כדי שהם, זה מה שאני אומר, כדי שהם, כאילו, שתבוא,
תזיז... שהם אפילו לא מעמללים כמו ביצהר, הם נותנים למחבלים להמלל.
לא, לא,
זה יותר גם מפריטים את האמלול. בוא, תעמללו, תהיו גברים, תעמללו אתם, תלכו לשם, תציקו להם, תטרידו אותם.
אם אתם החלטתם שאתם צריכים לפנות את זה, תפנו את זה, אם זה לפי החוק, תפנו את זה. אבל אל תאפשרו התעללות בתושבים של אביתר, ואל תאפשרו את האלימות הזו, ואל תאפשרו את ה...
כמו שאתם לא מאפשרים, אלא שמציקים במסיק, אתם יוצאים לשמור על הפלסטינים.
לחלוטין, וכל ילד עם גרפיטי, אתה יודע, נוגחים מכוניות של נוער גבעות, כי חושדים בהם שהם ישליחו אבנים. בסדר? אל תאפשרו את הדברים. אתם רוצים פנות, פנו. היום כבר פונה, זה אחד. דבר שני, עמית אייסמן מונה, אנחנו נדבר על זה, עוד מעט נשמיע לכם שיחה שקלטנו קודם לכן, עם אמי פלמור, שיחה ארוכה.
ידידת התוכנית.
די, אל תגיד את זה קודם. כן, אתה יודע מה הקטע? בסוף אני כאילו מדבר עם הדיפ סטייט, אני נהיה כאילו, אתה יודע, אני עם הידיים להזיקים.
אישה נחמדה, אין מה לעשות.
לא, האמת שהיא אישה מאוד מאוד נחמדה, ברמה האישית.
וגם עשתה כמה דברים חיוביים.
בסדר, אתה יודע, אני לא יודע מה, אני...
אני לא נגדה, לא נגדה, היא לא מאלה שאני נגדה.
אני לא נגד, אני כאילו, אני נגד, אני לא נגד אנשים, אני נגד רעיונות, אוקיי? רעיונות בעין. ועוד דבר שהיה, ובקטנה, כאילו, אתמול חלף ככה, ישראל די הצניע את זה, ישראל פעם ראשונה בהיסטוריה שלה השתתפה, כי בעצם גינתה את סין באום בעקבות דרישה אמריקאית, אתמול פרסם את זה.
אז מה, סין כל הזמן דופקת אותנו באום.
בסדר, ושאתה תהיה סין, והם יהיו, ואנחנו נהיהם, אז אנחנו נוכל לדבר. אני ראה...
על מה גינו את סין?
שנייה. על הכיבוש האוגיארי.
וויגרס.
תקשיב רגע, שנייה, אני לא מדבר, יכול להיות שזה נכון. במשך שנים, יכול להיות שזה לא נכון. במשך שנים, לפחות במדיניות של ראש הממשלה נתניהו.
רגע, אתה מצפה.
תן לי לסיים משפט, בחיית רבק. המדיניות של מדינת ישראל בשנים האחרונות הייתה, עם כל הקשר העמוק והעדוק עם ארצות הברית, בוודאי של נתניהו עם טראמפ, עדיין שמענו על סוג של עצמאות בנושאים הללו. כלומר, לא נכנסנו לאימות החזיתי בין סין לארצות הברית, מסיבות שאתה יכול להגיד הגיוניות, לא הגיוניות, אבל כדי להגיע להחלטה כזאת, זו התהייה שלי. האם ההחלטה לגנות את סין, שההחלטה אגב שהיא הוצנעה בישראל, לא פורסמה כמה ימים אחר כך, היא החלטה שהתקבלה על ידי קבינט, היא החלטה שהתקבלה על ידי, כאילו, או שהתקבלה, כמו שרביד מדבר, בהתייעצות במשרד החוץ, כי אני חושב שלה...
החלטה של פקידים.
שזו החלטה מאוד 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 משמעותית. ואם פקקתם מצד דגלים, אתה צריך להכנס את הקבינט, אז בוודאי על גינוי לסין. בכל זאת סין זה המעצמה החזקה היום מול האמריקאים, המעצמה השנייה.
גם מה זה מעצמה? הם בונים פה חצי מדינה, הם ברצונם, הם פה משפיטים את כל הרכבת הקלה, הנמלים, הכל.
אז לכן אני אומר, כשאתה מדבר על ניסיון של ממשלה, החלטות של ממשלה וכולי, זה בדיוק סוג הדברים ששוב, צריך להבין, האם ההחלטה הזאת היא בדרג שר החוץ, או האם ההחלטה הזאת התקבלה בשיתוף עם ראש הממשלה, האם הקבינט טעה על העניין הזה, כלומר, ישב ואמר, שמע מה עמדת המל"ל,
האם התייעצו עם ראש הממשלה הקודם?
לא צריך, הוא לא חייב. לא חייבים להתייעץ.
שאלה. למה אתה רוצה להגיע לבת ים? אני מסכים איתך, זה שאלה לגיטימית.
הוא בבת ים, הוא יושב במסעדות, כיף לו.
תגיד, אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה אחרת.
כן.
אתה לא חושב שמבחינה מוסרית, אנחנו כמדינת ישראל מחויבים להגיב על מקרה, אני לא מדבר איתך סתם, על משהו כמו הג'נוסייד שמשטר הסיני לכאורה מבצע בוויגורים, אנחנו לא מחויבים להגיב על הדבר הזה?
אולי אנחנו מחויבים, אז אנחנו חייבים על הדברים.
הרי זה שאנחנו מכחישים את שואת הארמנים במשך עשרות שנים פה, זה הרי אחד האותות קלון הכי גדולים של המדינה הזאת. אז גם פה אנחנו, אתה מצפה שנעמוד מנגד בגלל זה שלנו עם סין. גם כל העולם עכשיו משנה כיוון קצת מול סין.
אני רוצה לומר לך דבר כזה, וזה שיהיה ברור. בסופו של דבר, מדינת ישראל, ומה זה מדינאות? תנה בין אינטרסים. עכשיו, יש מי שיבוא ויגיד, אני נע לפי ערכים. אם תנה לפי ערכים, אז אתה יודע, אתה תמיד תצטרך לנוע לפי ערכים. מדינת ישראל לא תמיד נע לפי ערכים.
אנחנו תמיד לא נעים לפי ערכים. זאת הבעיה שלנו. בסדר, תקלות, פתאום, אז מה אתה אומר? אז למה אתה צועק כל היס על בנט? אז גם בנט לא נע. אז גם בנט, לא, הראל, אז גם בנט, במקום לנוע לפי הערכים שלו, במקום לנוע לפי הערכים שלו, הלך על הדבר, נע לפי האינטרסים שלו. אז הכל בסדר. אז למה לא? אז בוא נזרוק את כל הערכים שלנו לצד, כמדינה וכיחידים, ונלך רק לפי אינטרסים, וככה המדינה שלנו נראית. אתה מבין?
אוקיי, סיימת לצעוק? כן, יפה. זה כאילו זה יורד האוויר, זה כמו, תראה, אני לא מתווכח על ענייני ערכים וכולי ועל הסינים, וברור שהסין היא אימפריית הרשע, וזה זכותנו לבוא ולהגיד את זה ברדיו.
אגב, אני לא יודע אם היא כזאת אימפרית רשע.
אבל אנחנו כמדינה, עדיין כמדינה, אנחנו צריכים להתנהל בצורה שנוחה וטובה למדינת ישראל ולאינטרסים שלה, שלא קשורים לערכים, כי אנחנו לא חיים תמיד לפי ערכים, ואף אחד לא חי רק על פי ערכים. ופה, אני לא יודע,
אני משתדל לחיות לפי ערכים.
כן, אתה מאוד ערכי, אבל אבל אני אומר לך באופן, באופן ברור, באירוע כזה, באמת, זה מסוג הדברים שאני חושב, ולו, אתה יודע, אני לא, הקטן, שזה דורש איזשהו
זה
דיון,
נכון, זה
דיון,
אין
דיון יותר משמעותי מאשר דיון בתוך משרד החוץ, והתהיה אם זה באמת נעשה.
אני חושב שהדיון שאני ואתה קיימנו פה עכשיו יותר משמעותי מהדיון שהם קיימו.
כן, מאוד ערכי הדיון שלך, אני כן. קיבלתי כאילו בראש שבאמת מדינת ישראל צריכה לנזוף בסינים, ואני מציע גם
לא לנזוף, אני חושב
לקטוע
לא,
את הקשרים
באמת,
שלנו מה
עכשיו בלי צחוק, אני חושב שזה לא קשור לקטוע את הקשרים, אני חושב שאם יש איזושהי התאגדות, סוף סוף גם אחרי שנים שלא התעסקו עם זה, מסביב למה שקורה בסין, במערב סין שם עם האוכלוסיות הוויגוריות והמוסלמיות, סוף סוף יש איזה התכנסות מסוים לדבר הזה.
אבל אתה צריך
לקחת... אנחנו לא יכולים להיות, אנחנו כעם, מדינת ישראל, עם ישראל ועם היהודי, כן. יכולים להגיד, אה לא, אנחנו פה לוקחים פוס, כי נגיד עם הארמנים, זה בושה שאנחנו
לא,
עושים את זה.
לא, יש הבדל בין להגבור להגיד, יש הבדל בין לגנות את סין, לגנות את סין או לא לגנות את סין. כשאתה עושה משהו פעילה, פעולה אקטיבית כזאת, יש לה משמעות. בסדר, אני, אגב, יכול להיות שההחלטה, יכול להיות שההחלטה הערכית של, או החלטה ערכית, או החלטה בעקבות ההסכמות עם האמריקאים, היא החלטה נכונה. אני לא אמרתי שלא. אני רק חושב שצריך היה לעשות עליה דיון. אם נעשה דיון, אני לא משוכנע שנעשה דיון, לפי האופן שבו היא תוארה אחר כך, ופורסמה בכלי התקשורת, והוצנעה בכלי התקשורת הישראלית. זאת אומרת, אנחנו שמענו על זה בדיעבד רק. טוב, מה עוד, בוא נשמע, אתמול מונה עמית אייסמן לתפקיד הפרקליט המדינה.
את השם הזה, עמית אייסמן.
כן, איש הקרח. אגב, בחור נחמד מאוד, שבתי איתו כמה פעמים, כאילו יצא לי לשבת איתו.
יושב לי עם הדיפסטייט, למה לא?
הזמנתי לכנס באוניברסיטת חיפה, וישבו כל הפרקליטי, וכולם ישבו, ואני רק אני, ו...
הולך לכנסים באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטה של האויב,
כי אני בחור ערכי, כמוך, אתה לימדת אותי, צריך כאילו קודם כל, קודם כל ערכים, אחר כך אינטרסים, קודם כל אתה ערכי, אתה בא ומוצאים לך נגיד עבודה עם מפלגה שאתה לא תומך בה. אתה קודם כל אומר, אני ערכי, אני לא לוקח את העבודה הזאת.
ערך הפרנסה.
ערך הפרנסה הוא הכי חשוב.
הכי חשוב.
טוב, אין לנו יותר מדי זמן, נשמע את הרעיון שקיימנו לפני שעה קלה עם אמי פלמור. אם זה קצת דביק ומתלקק, אז כאילו, אז תסלחו לנו.
זה פשוט הראל.
זה פשוט הבוקר, וזה פשוט הקלטה, ואני שונא הקלטות, אבל יאללה, בואו נאזין. בוקר טוב לאמי פלמור, לשעבר מנכלית משרד המשפטים.
בוקר טוב,
אורן.
בוקר טוב,
אורי.
בוקר.
אנחנו משוחחים כי אתם הולכים לקיים כנס ביוזמת קהילת אקו-סיינס, למידה מכישלונות של אנשים מצליחים, נשים מצליחות.
פאק-אפ נייט.
כן.
אחלה דבר.
מה זאת אומרת?
קודם כל זה אומר שאנחנו רוב הזמן שומעים אנשים שמתהדרים בהצלחותיהם.
כן.
ומסתבר שיש מה ללמוד גם מכישלונות. ולהיות מסוגל לדבר על זה, לשתף מזה תובנות כדי שבפעם הבאה נצליח יותר, זה הפך להיות טרנד. אני בעצמי כבר השתתפתי בזה כמה פעמים, מה שנקרא, יש לי כישלון להתהדר בו.
וואי, אני יכול למלא ככה שנה של...
גם אני, אגב, אני יכול גם, את יודעת, אבל...
זה לכם בחום, הם מחפשים אנשים.
כן, אבל אנחנו פחות מעניינים, את יודעת, כי ההחלטות שלנו הם לא, את יודעת, הם לא חיים ומוות לפעמים, הם לא...
אני אגיד במילה של רצינות, יש אנשים שלא מעלים על דעתם, שהשם שלהם יופיע תחת הכותרת הזאת. אז לכבוד הוא לי, חבורת האנשים שאני נמצאת איתם בערב הזה, אם זה יוסי ורדי, כן, יזם מהגדולים שהיו כן. בארץ, פרופסור רבקה כרמי.
כן, רבקה כרמי יש את הכישלון להתהדר בו מצוין, היא קבעה שהקורונה זה בהתחלה, זה לא...
אתה מדבר על סיגל סדצקי.
לא, סיגל סדצקי להפך. כן. פרופסור רבקה כרמי מאוניברסיטת בן גוריון, הייתה זאת שבהתחלה שאמרה שזה, שלא כצעקתה. אחר כך היא הבינה את ה... את ה... בסדר, נחמד.
אוקיי. Okay.
כן.
בסדר, אגב, זה בסדר גמור.
מותר לי קשה, לרל.
מי שלא עושה לא נכשל, איך אומרים באנגלית.
יש לי חדשות בשבילכם, זה אפילו חוקי.
כן.
נכון? אנחנו אוהבים שהמשפטנים אומרים לנו חוקי.
לא, אנחנו לא אוהבים את זה.
אני מרימה לך לנושא הבא, הרל.
לא, אבל אני, את יודעת, אני הולך איתך לאט, אני הולך איתך בעדינות.
אתה ממומס מעין כמוך.
את יודעת את זה, זה סתם עושים לי...
נכון, אבל בוא נגיד עוד מילה על הפק הפניים, קודם כל. דבר מעניין, מלמד, לא בכדי, זה מובא גם בכנס מדעי, זה רק מלמד אותנו שאנשים רציניים, חוקרים וכן הלאה, יודעים שכישלון זה מה שנקרא בדרך להצלחה.
אגב,
אני חייב להגיד שאני הייתי באיזה אחד או שניים כאלה, ואני מאוד ממליץ.
אז נעבור הלאה, כאילו ברשותך, ונתחיל בנושא...
במעבר חד.
במעבר חד. נכון שרצינו... קודם כל דבר על עניין פיצול היועמ"ש, אבל בכל זאת אני צריך את התייחסותך. אתמול שר המשפטים גדעון סער ממנה את עמית אייסמן לפרקליט המדינה באופן, באופן מלא, הוא פרקליט המדינה, ואת כאילו משח... איכשהו את נכרחת בסיפור הזה, כי בזמנו הגיעו אלייך התלונות של המתלוננות, ואת החלטת לנזוף בו באופן מנהלי. את חושבת שהמינוי הזה ראוי?
נעשה סדר, לא כן. אני החלטתי לנזוף בו באופן מנהלי, אלא נציבות שירות המדינה חקרה את התלונות, יכלה לבחור איזה ערוץ לנקוט בו, יש בית דין למשמעת, שזה הדבר שהוא יותר חמור, לכאורה יכלה אולי להפנות את זה גם לערוץ הפלילי, ובחרה על פי הממצאים שהיו בפניה ללכת לערוץ שנחשב לערוץ הקל יותר, שזה בירור משמעתי בתוך המשרד עצמו על ידי מנכ״ל המשרד.
ואכן,
אני אגיד, על פי החומרים שנאספו על ידי הנציבות, ומה לעשות, אנחנו שופטים או מכריעים על פי ראיות וחומרים שנאספו.
ההחלטה
הייתה, בסופו של דבר, קודם כל, אתה יודע, לקבוע שאכן הדברים נעברו, כן?
כן.
גם את ההסמנה צריך להודות, להכיר בזה, שאכן היה פה אירוע שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ו... במנגנון הזה, המנהלי, המשמעתי הפנימי של שירות המדינה, זה הסתיים כפי שזה הסתיים. השאלה האם הוא ראוי להיות פרקליט המדינה, היא קודם כל שאלה לוועדת האיתור שדנה במועמדות שלו, ודנה במועמדות של מועמדים אחרים פוטנציאליים, היא זאת שקבעה שהוא ראוי, כאשר גם הדברים האלה בפניה.
כן, אני אגיד לך מה, אבל התחושה שלי, אני אגיד לך בזהירות את זה, התחושה שלי שאם היה לנו מועמד לרמטכ"לות היום, עם התבטאויות כאלה לפקידות לשכה או לקצינות אצלו, הוא לא היה מקבל את המועמדות הזאת, והוא היה יורד. השאלה, אם את יודעת, שעולה ומנקרת בי, יכול להיות שאני חשדן יותר מדי, קונספירטור וכו'. שבעצם, שבתוך האקוסיסטם של משרד המשפטים, של הפרקליטות, יש דברים שנסלחים יותר מאשר אחרים.
בוא תרשה לי, אני
אתכנס בכל של
העניין הזה.
אני לא רוצה להק קריא פשוט את ההתבטאויות, כי הם באמת חלקן מכוערות.
לא נחזור עליהם, אני רק כן אגיד לטובת הציבור שמדובר בשתי התבטאויות, שהאחרונה מביניהן, אלה שנדונו, וזה מה שצריך גם לקבל, ואני אומרת את זה מתוך הבנה עצומה למתלוננות, שלעיתים לא רוצות להתלונן, או שמרגישות שאין אווירה שמאפשרת להם להתלונן. יחד עם זאת, כרגע, אנחנו דנים בשני אירועים, שהאחרון מביניהם, אם אני לא טועה, לא יודעת שאנחנו מדברים דווקא על זה הבוקר, הייתה ב-2014. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מרשם פלילי, כלומר, על אנשים שנחקרו במשטרה, ועמדו לדין בבית משפט, והורשעו, אנחנו מדברים על נושא שיש עליו את תקנת השבים, כלומר, נושא שבחלוף איקס שנים יש עליו התיישנות, במובנים שגם לעתים אי אפשר בכלל להזכיר את העובדה שאדם הורשע בדברים האלה. עכשיו, שתיעו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אירוע, שהוא בערוץ המשמעתי שעליו הוא קל יותר אפילו מהאירוע הפלילי.
כן.
והוא התרחש לפני למעלה משבע שנים, יש משמעות לחלוף הזמן. ולכן אני אומרת את זה מבלי להתייחס למקרים האחרים שאתה העלית, שאולי נעשה בהם עוול ואולי לא, אוקיי?
אבל זה נותן לי את התחושה.
אני רגע גם רק חייב להגיד גם שאנחנו פה בתור אנשים שתמיד עומדים לצד חופש הביטוי וזה, אנחנו, מה שהוא עשה זה דיבר מלוכלך. ואנחנו, אני ואתה, אני לא מדבר על גברת פלמור. לא, אני ברור, אבל לא, אנחנו צריכים להיות יותר סלחנים, אני ואתה, אני מתכוון, צריכים אולי להיות קצת יותר סלחנים לדברים כאלה.
אני רוצה רגע להגיד משהו. סביבת העבודה חייבת להיות סביבה שבה כולם מרגישים בנוח.
זה נכון, אבל את מסכימה שבשנת 2008 זה היה טיפה שונה משנת 2020.
לא, אני אגיד לכם, אני כאילו...
אני חושבת שהדיון פה התפתח לזה, שאנחנו בעצם סלחנים לזה, שאפשר...
אבל זה כן, אבל...
אבל עובדה שהוא מתמנה לפרקליט המדינה.
אני אגיד לך משהו, אני משוכנע. שאם עובדת ברדיו, לא באמת אני אומר את זה, ואני אסיים בזה, כי זה באמת, אני לא רוצה, זה לא תפקידך, את לא מינית אותו, ואת נזפת בו בהתאם להחלטת נציבות, הנה בסדר, אבל אני אגיד לך, ואת יודעת את זה, וכל המאזינים יודעים, שאם אני הייתי אומר לאחת העובדות פה, אם אני אונס אותך על השולחן, אז אני הייתי, לא רק שהייתי,
הוא לא אמר את הדבר הזה,
אז מה הוא אמר? אז אני חוזר בי, מה הוא אמר? הוא לא אמר
אמירה אחת, שוב, רגע, אמירה אחת הייתה אמירה תוך כדי דיון על, זה אמירה מוקדמת לדעתי מ-2008, אמירה תוך כדי דיון על תיק, וכשהעובדים מדברים על זה, הפרקליטים מתייעצים על הדבר הזה בהתייעצות מסדרון,
כן.
המדובר היה במתלוננת שהיה לה חוטיני מנומר, ועברה מתמחה, והוא אמר לה, ובתוך השיח הזה שהוא ניהל עם פרקליטה, הם התווכחו כנראה על מה מעיד חוטיני מנומר, הלך יש חוטיני מנומר, מתמחה אמרה לא, ואז אמר, את רואה, זאת בחורה רגילה, אני לא זוכרת אפילו מה היה הביטוי המדויק. אגב, לימים נשאלה המתמחה הזאת,
כן.
האם הדבר הזה הביך אותה, גרם לה לאי נעימות, והיא אמרה לא. האם אנחנו רוצים שיהיה דיון מהסוג הזה, האם אני רוצה שממונה ישאל כן. אפילו בצחוק.
התנהגות לא ראויה, זה ברור.
נכון, זה התנהגות לא ראויה. האם על האירוע הזה מ-2008, ואחר כך היה אירוע נוסף ב-2014, ששוב הייתה התייעצות ביחס למסע ומתן עם סנגור, והוא שוב התבטא בצורה גסה. הוא אמר, מסע ומתן הזה זהו.
אני אגיד לך מה, אני רואה שאני לא, אני לא, אני לא, אני זה, אני להפך, אני רואה שרויטל, רויטל חובל אתמול צייצה כשאמי פלמור החליטה להסתפק בהתראה קלה, תוך שהיא דוחה את גרסתו למעשה קובעת שהיא שיקר, ככה רויטל כותבת, העיתונאית, היא אמרה למי שאמרה שהוא פרקליט מדינה כבר לא יהיה, אז הנה הוא כן יהיה, אז אנחנו נעבור את זה, בטח זה לא אחריות שלך, עכשיו שטח ברמה העקרונית, האם את תומכת בפיצול תפקיד היועמ"ש, או כמו עמדה המסורתית של משרד המשפטים במשך שנים, את חושבת שלא נכון לפצל.
אני בחורה לא מאוד מסורתית במובן הזה, אז אני חייבת להגיד שאני חושבת שהדיון הוא דיון ראוי, רלוונטי. אני חושבת שהיום התפקיד היועץ, קשה לי לחשוב על אנשים שיכולים למלא את התפקיד הזה. אני אגיד, בגלל המורכבות העצומה של המשימות השונות, אני אגיד, ולא רק במובן של עומס, אני אגיד שאביחי מנדלבליט הוא אחד האנשים הבודדים שהקריירה שלו לקחה אותו לתחנות כל כך מגוונות, שהוא מאלה שהגיעו יותר מוכנים לתפקיד, הוא היה גם סנגור וגם תובע וגם שופט צבאי וגם מומחה לדין בינלאומי וגם אחר כך מזכיר ממשלה ועסק במשפט מנהלי וחוקתי, ובאמת הגיע לתפקיד הזה כשהוא מבין גם בעולם הפלילי, גם בעולם החוקתי, גם בעולם המנהלי. בדרך כלל, אם תחשבו על יועצים לפניו שהם היו אנשים מוערכים וראויים, הייתה להם מומחיות מאזור אחד, והם נאלצו להתאמך בצורה מאוד מאוד חזקה על ידי המשנים שלהם, כדי להבין בכל התחומים האחרים. אז קודם כל נתחיל מהדבר הזה, זה מאוד מאוד מורכב, ולכן לפני עצמו זה מעורר שאלה וזה ראוי לדיון. אני אגיד את מה שלא מרבים להגיד. יש משהו מאזן בין יועץ לפרקליט מדינה. פרקליט מדינה בסופו של דבר, רוב הזמן זה אדם שגדל בתוך ערוץ מאוד 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 ספציפי של ראיית הדברים בצורה מסוימת.
זה כי ככה המערכת בנויה, המערכת לא בנויה נכון, לקבל מועמדים
מנחוץ. נכון, אבל גם אם היית מביא סנגור, אני מדברת על זה במובנים של משפט פלילי. במשפט פלילי יש אמת מסוג מאוד מאוד מסוים.
כן, אנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים את האמת עכשיו, כאילו, את יודעת, אני לא אכנס לך לאירועים, אני לא נכנס לך לאירועים ספציפיים.
הרי, רואי לא מכיר אותי, אבל אם אנחנו
נשחק
פינג פונג, אתה יודע שאני...
אני יודע, אבל אני לא, אבל...
אני מכיר כבר...
אבל אמי, תראי, אני לא בא לריב איתך, אני בא ואומר, והטענה, אני להפך, הטענה שלי, אני רוצה להגדיל את זה, אני לא חושב שרק ב... לא רק על תפקיד יועמ"ש ופרקליט מדינה, אחד מהם חייב להיות, אני חושב, מהמגזר הפרטי לפחות, אני חושב שגם בכלל יועיל מאוד למשרד המשפטים.
היועצים הגיעו כבר מתוך איזשהו סיבוב, כן? ויינשטיין בוודאי, במין החוץ. אני רוצה אבל רגע להגיד משהו. אני מאוד אשמח אם יתקיים דיון מקצועי וענייני בדבר הזה, ואם תימצא הדרך לפצל את התפקידים. אני לא אוהבת את האמירה שאומרת שאם היועץ הוא גם לא הטובה הכללי, אז לא יקשיבו לו. אני לא רוצה שיקשיבו לו כי מפחדים ממנו. אגב, גם לא התרשמתי שמפחדים ממנו מי יודע מה. בואו נגיד את האמת, אוקיי? בואו נדבר על זה מסורתית לאורך שנים ארוכות. לא שמתי לב שבגלל שהיועץ הוא הטובה הכללי, כל הממשלה כל הזמן מקבלת את עצותיו. אני חושבת שיועץ צריך להיות דמות, היועץ המשפטי, כלומר מי שנותן ייעוץ משפטי לשרים השונים, מי שמקדם את החקיקה בממשלה, צריך להיות אדם סופר מקצועי, אדם שמעריכים את דעתו ושומעים לו רוב הזמן, אוקיי? יכולות להיות מחלוקות, יכולות להיות מקומות שבהם יש נואנסים ובוודאי ובוודאי ההכרעה היא לדרג המדיני ולא ליועץ, שמציג את מניפת האפשרויות. לא הייתי רוצה שהדיון יהיה, אם הוא לא יהיה הטובה הכללי, אז לא יקשיבו לו ולא יפחדו ממנו. יחד עם זאת, אני חושבת, ואנחנו רואים את זה בהקשרים אחרים, לא מדבר על זה עכשיו, כן מספיק זמן, של תביעה פלילית במשרדי ממשלה אחרים, כי אנחנו יודעים שהגנת הסביבה עוסקת בתביעה, ומשרד הכלכלה עוסקת בתביעה. יש משהו בראייה של הייעוץ המשפטי, שהיא ראייה קצת יותר עגולה, והראייה של התביעה הקלאסית, הפלילית, היא תמיד הרבה יותר דוגמטית. ומשהו במפגש בין שני הדברים האלה, מביא ערך, וזה כשאנחנו יכולים לקיים את הדיון.
וזה, כן, לא, וזה בלי שקיימנו את הדיון לא, בהתחשב בכל הדברים שאנחנו יודעים על, על המינויים ועל מה, ומה, ומה קורה מאחורי הקלעים, לא קשור.
אתה אומר
בכלל.
הדברים שאנחנו יודעים,
הדברים שאנחנו שמענו, את יודעת, לא אני,
אגדות
אורבניות, אני לא אמרתי שמשתופסתי בגרון, את יודעת, מעולם לא...
שמענו את זה בקולו.
שמענו את זה בקולו. אבל אני לא אכנס... את יודעת מה, אמי, אמי, אני לא רוצה לפה פה, אני לא בא... עכשיו, כי אני לא אזמן, את יודעת, אני מספיק אגון, אני לא אמרתי לך, אני הולך לדון על מנדלבליט ועל ההתנהלות וכו' וכו', אמרנו על העניין העקרוני, ולכן...
למרות שהייתי מצפה ממך לחשוד שזה יגיע לשם.
לא, ברור שהיא חושדת בזה. אין בעיה, אני כאילו...
הנה, באתי באומץ.
אבל לי שאלה אחרת, לי שאלה אחרת.
אני אפילו מוכנה להתראיין אצל הראל בלי לקבוע...
אני רוצה לשאול משהו אחר.
קיבלת רעיון...
אני רוצה אבל לשאול משהו אחר, אני רוצה לשאול משהו אחר. את בקשר עם השרה הילד שקד בתקופה האחרונה? מאז הממשלה החדשה?
קשר באיזה מובן.
עבדתם ביחד, הייתם ביחסים קרובים, אני יודע שזה.
אנחנו לא חברות שיושבות לשתות קפה.
מאז הקמת הממשלה שוחחתם?
אז אני אגיד, שאתמול למשל ברכתי אותה על המהלך הגאוני שהיא עשתה, של להביא את עורך דין שלומי אייזלר להיות יורה ותמל. אני חושבת שזה מה, הוא אחד המנהלים המצטיינים, המבריקים הנפלאים שיש במשרד המשפטים, היה ראש הטאבו, והתכתבנו על זה גם... עוד נזכרנו...
איך היא מרגישה יותר טוב כבר? היא כאילו כבר יותר מרגישה בנוח?
לא, אני לא מדברת איתה על נושאים פוליטיים. מעולם לא דיברתי איתה על נושאים פוליטיים, וגם עכשיו זה לא... אתה יודע, גם היא לא כל כך אדם שמדברים איתו על רגשות ביום-יום. האם קמת בוקר כך או קם בוקר אחרת? אם שמת לב, היא נכנסה למשרד הפנים והתחילה לעבוד, אני מניחה שזה המקסימום שתשמע ממני.
אוקיי, נו, שאלת, אז...
שאלתי,
רציתי רעיון.
טוב, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים. כן, כן, אנחנו מאוד מודים
לך. תכלס, צודקת. אתה יודע, זו התשובה טובה. חבל שאין יותר...
משרת אמון. אני אמרתי לך, מתחיל במחלקת הבגצים. זה שם, כמו באנגליה אני רוצה. פול של עורכי דין, אבל זה לפעם אחרת. אמי פלמור, לשעבר מנכלית משרד המשפטים. אפילו לא שאלתי אותך על פייסבוק, אני מקווה שלא...
ועל הפוליגמיה, היה מלא דברים שרוצים לשאול אותך.
תודה, הראל, שלא דיברנו על פייסבוק ועל האירוע המביך שהיה בערוץ 20, שבו אני הפכתי להיות לנאשמת.
אני לא יודע לגבי, אולי לגבי אחרים, אני לא התעסקתי, את לא יכולה לדבר איתי על זה, כמו תגידי לי פה תוכניות
ברדיו.
כן, לא יודע מה זה. טוב, עד כאן הרעיון עם אמי פלמור, נצא להפסקת פרסומות. אתה רוצה לעשות גילוי נאות לפני שנהיה את הקיבוצניק?
שאני קיבוצניק, כן.
כן, אז אתה קיבוצניק, יופי. ואשתי גם בת קיבוץ, ויותר מזה, ומשפחתה של אשתי, דוד שלה, קבור בקיבוץ, היה מגד גדוד 12 נדמה לי, אמנואל ברשי, שלום לתמיר קרמי, בן קיבוץ ניר דוד.
בוקר טוב אראל, בוקר טוב רועי.
אנחנו מדברים על המאבק, אנחנו עוסקים כמובן בסיפור של המאבק על האסי. אתמול קיבוץ ניר דוד הגיש תגובה לבית משפט, לאחר שהמדינה קבעה בחודש שעבר, יש ליצור נגישות לציבור הרחב, ממזרח מערב לנחל. אתמול הגשתם תוכנית, בוא בקליפת אגוז, תשמע, תספר לנו מה התוכנית שלכם, מה אתם מציעים.
נכון, אז כמו שבאמת אמרת, מדינת ישראל באמת... קיבלה את עמדת הקיבוץ, שפתרון הקבע צריך להיות מחוץ לאזור מגורים, שאי אפשר לעשות פארק ציבורי כמובן בקיבוץ, ובאופן זמני לאפשר באזור שהוא מחוץ לאזור המגורים, לאפשר בעצם הנגשה לנחל.
כן.
אז אנחנו באמת התחלנו לעבוד על זה במרץ, מיוזמתנו שלנו, אחרי שאף גוף ממשלתי לא רוצה לממן, לעזור, לתרום, ובמימוננו ויוזמתנו עושים הנגשה. בעצם זה התחיל כבר אתמול, הציבור אגב מוזמן, בהרשמה מראש.
זה בצד המערבי של הקיבוץ.
בדיוק.
בצד המערבי, אם הבנתי נכון, גישה כרגע ל-50 בני אדם בהרשמה מראש, לאחר מכן, אם אני, בהמשך המתווה גם ל-250 איש, זה מצד מערב, מה שהקיבוץ מציע, ואני מבין שבצד מזרח, שגם שם המדינה, מצד השני של הקיבוץ, המדינה מבקשת מקום, אתם מציעים סוג של שיפוץ הנחל עצמו, מה שנשאר כאילו, לייצר את המשך הזרימה שלו מחוץ לקיבוץ.
בדיוק, אז כרגע גם חשוב להבין שהנחל הזה הוא לא איזשהו אגם, הוא פתוח כבר מצד מזרח, יש אליו גישה, אפשר להיכנס. מדינת ישראל בעצם בתשובה שלה אומרת אזור שהוא לא במגורים, כמו בצד מזרח, יהיה מצוין אם תוכלו להנגיש אותו יותר. ובאמת ניר דוד בוחן את זה, עלויות לא קטנות, כמו שאמרתי שוב, כרגע לא רט"ג, לא המועצה, אף אחד לא באמת רוצה לשים שם הכסף ולקחת אחריות משפטית, אם חס וחלילה מישהו תובע, צריך לדאוג פה לניקיון וסניטריה וכו'.
מה זאת אומרת הרט"ג לא מוכן להתעזר? אם אתם אומרים שאתם רוצים לחדש את הנחל מהצד השני של הקיבוץ, שהיום הוא זורם בכמה תעלות.
זה לא שטח של גן לאומי, אולי או משהו כזה.
יכול להיות, אבל אם...
לא, אז כרגע באמת מצד מזרח, יש שם שטח בערך של 200 מטר שהוא פתוח לחלוטין, אפשר גם להיכנס אליו, אבל אין שם דשאים בעצם. מה שיש בתוך הקיבוץ זה הרבה דשאים, יש כמובן מדשאות, יש שם אזורים שלנו בתור של חיי קהילה שאנחנו מממנים ועושים, ובצד מזרח זה כרגע לא קיים. מה שהמדינה בעצם באה ואמרה, זה באופן זמני, חשוב לזכור את זה, עד שפתרון הקבע של נחל עמל קדום,
כן.
והזרמת המים הלאה לאזור בית שאן, באמת כמו שכבר רץ בוועדות וכבר עבר ועדה מקומית, קיבל מימון בזמנו מגילה גמליאל, אני חושב על 60 מיליון שקל פחות או יותר, וזה משהו שרץ, התוכנית הגדולה של המשך הנחל, באופן זמני לאפשר את הפיתוח הזה של האזור המזרחי, שהוא כרגע בלי דשאים, הוא לא כל כך נעים, הוא בעצם משאב הטבע שתמיד מדברים עליו כמו שהוא.
עכשיו, אני אגיד לך, עכשיו שנייה, בוא נעשה איזה רגע דיון רואי. הלו?
כן.
כן, כן, אני רואה שאתה מתכתב.
רגע, אני בדיוק תורם כסף לעמותת רגבים שחטפו איזה הוצאות בבית משפט.
יפה, אז הנה נקרא לאנשים לתרום לעמותת רגבים, בסדר גמור.
שיתפתי בטוויטר, אתם יכולים לראות את הפרטים של האירוע, תתרמו.
כן, כן. תראה, אני אגיד לך מה ככה, ברור לי שבסיפור של אסי, אין צודקים מוחלטים ואין טועים מוחלטים. ברור לי גם שכאילו זה אומללות אדירה עם השטח עצמו של הקיבוץ המגורים יהפוך להיות שטח
שלנו.
נכון, מצד שני הנחל הוא משאב טבע, ואין גם, ואני לכן אני לא אוהב שמדברים בזכויות אבות וכו', כי זה לא קשור.
לא, אתה צודק במיליון אחוז, אף אחד גם לא בא וטוען.
לא, אני אגיד לך מה, אני יותר מזה, אני חושב שצריך למצוא פה פשרה הוגנת, שמצד אחד תשמור על רכוש ובתי התושבים, כאילו, אני לא חושב שקיבוץ הוא, אני מבין את הטענה, אבל עדיין אני לא חושב שקיבוץ הוא איזה שטע, הוא סגור היום בצורה כזו טרמטית בגלל הנחל, בגלל שאנשים רוצים להיכנס. אני לא חושב שזה, אתה יודע, אנחנו יכולים להתווכח.
יש הרבה קיבוץ
לא, לא, אני אוכל, אתמול דיברתי עם העורך דין, והוא הסביר לי שהשטח עצמו מוחכר, ולכן הוא כמו שטח פרטי, וזה, אין עוד יישובים במדינה, אתה לא יכול...
למה, חסרים קיבוצים או יישובים שמוקפים בגדר ואתה יכול להיכנס?
כן, אבל מה, אתה יכול לעצור מבן אדם רגיל לבוא להיכנס ליישוב במדינת ישראל?
נגיד יש לך שין ג' אתה יכול לעצור את משטרות
מה הקשר ומה אתה יכול על אדמה ציבורית
גם שם אתה לא יכול אבל גם שם אין לבן אדם מילה לעצור אותי בשער
בוודאי
רק אם אני הולך איתו מכות מה זאת אומרת הוא לא יכול לעצור אותי בכניסה
לא, אבל חשוב להבין, אמרת את זה יפה, זה לא רק ששמים גדר בכניסה ליישובים, זה לא אזור ציבורי שניר דוד פה שמה גדר סביבו ועכשיו אומרת וואלה ושלנו. צריך לזכור, אנחנו משלמים על השטח הזה, זה שטח פרטי, אין שטח ציבורי בתוך הקיבוץ. אמרת יפה ובצדק,
אנחנו
לא שלנו,
אבל
הם גם לא שלנו, ולא גם אנחנו לא אוגרים אותו.
קיבוץ, השטח של קיבוץ הוא לא שטח
ציבורי. פרטי, פרטי לחלוטין,
זה הכל קיבוץ.
כל קיבוץ בנפרד, אני לא יודע מה יש בקיבוצים אחרים, אני יודע פה, לפי זכויות מקרקעין, זה שלנו בטאבו. כל השטחים, כל המדרכות.
מה זה שלכם בטאבו?
זה אומר שאנחנו חכרנו מהמדינה ל-98 שנה, ב-9 ועוד הרבה דורות. שלנו, כרגע אנחנו משלמים
מאוד קשה.
רגע, אתה חכרת את מגרשי המגורים, אתה לא חכרת את השטח הציבורי.
ובין המגרשים, הכל זה שפאפי, ואין פה שטח ציבורי פתוח, זה הכל שטח פרטי פתוח. באופן תיאורטי, אם אני אשים גדר פה בין בתי המגורים, אין מעבר, אין אפילו מדרכות. זה דרך חיים, צריך להבין את זה. אנחנו החלטנו לא לשים גדרות מסביב לבתים, אלא לפתוח. שיהיה מעבר ויהיה דשא.
אין עם זה ככה בכל קיבוץ.
אני לא יודע דבר אחד.
זו שאלה טובה שכדאי לבדוק.
לא, אבל זו שאלה בכלל מה זה... אבל השאלה מה זה... אבל יקירי, תראה, אני לא מתווכח איתך. אני לא בא ואני גם חושב באמת שזה פשוט תרלול מוחלט אם אנשים ישבו לכם בתוך הבתים ועשו על האש.
לגמרי.
יכול להיות שלא היה צריך להקים מלכתחילה את המקום הזה, זה לא משנה. אבל זה... לא, אני לא צוחק איתך, שוב. לא, אני בא...
למה לי אפשר ליד הבית בפארק הירקון לעשות על האש ושם?
אבל רגע, אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך מה הבעיה פה, בעצם אתה אומר...
עקרונית.
לא, זו שאלה מצוינת, שזה כל הזמן באמת, זו שאלה באמת מעולה.
אני שואל שנייה, אם אני אדם, אני עובר, אני רוצה להיכנס למרקולית, אני לא יודע איך זה נקרא אצלכם בקיבוץ, כן? אני רוצה להיכנס למרקולית, למה צריך לקבל אישור ממך לעבור על השטח, אתה יודע, על הכביש של הקיבוץ להגיע למרקולית, כי אתה אומר, כי זה שטח פרטי שלך?
בדיוק, אם אני רוצה להיכנס עכשיו, סתם, בתוך בניין מגורים, בלובי החליטו שם למכור חטיפים, אני יכול להיכנס כל אחד באופן חופשי ללא משהו
בניין. לא, אבל אתה תבוא אליי למודיעין, ואני גר בבית פרטי, אבל במדרגות, בזה, אתה יכול להסתובב, אתה יכול לקצר, ללכת וכו'.
ובאמת, בין הקיבוצים, זה קצת קשה להבין למי שלא גר בקיבוץ. קיבוץ הוא כמו בית אחד פרטי, שיש סביבו גדר. לנו בין הבתים אין גדרות. הקיבוץ כולו הוא שטח שלנו פרטי, ויש פה במדינת ישראל
אבל את זכות אתה, הקניין. אבל אתה מבין, אתה מבין, אתה יודע מה מדהים פה? לא, אבל אני מקבל.
כן, כן, כן. בין הקיבוצים באמת יש שם שטחים. יש אגב את פארק המעיינות עם 40 מעיינות, יש המון אזורים שאתה יכול להסתובב, לשבת בחינם. בין הקיבוצים זה כמו באמת פארק הירקון. בתוך הקיבוץ זה כמו בית פרטי. זאת אומרת, המועצה היא כמו עיר, הקיבוץ זה כמו בית. כן. זה קצת קשה להבין למי שלא גר בדרך חיים הזאת, כמו שלפעמים לאנשים קצת, קצת קשה, קצת מי קשה שלא להבין, גר במאה תמיד. שערים או בני ברק להבין
את הדרך חיים. אבל גם בבני ברק, ואני מודיע לך באופן זה, בבני ברק אתה יכול לעבור ברחוב.
נכון, בוודאי, כי זה עיר. אני אומר עוד פעם, אבל אתה לא יכול להיכנס לבית פרטי. הקיבוץ עצמו הוא כמו בית אחד גדול, זה דרך חיים מסוימת.
תמיר,
תסכים איתה,
תמיר, אני מסכים, אני לא בא, אני לא מתווכח, אני שוב, אני אמרתי לך, ברמה הפרקטית, ברמה של הפרקטיס, כן? ביום יום, אני לא חושב שמוצדק שאנשים יסתובבו לכם בין הבתים. מצד שני, המעמד, כביכול, האוטו, כאילו, שדה מן אחוזה, טירה פרטית, יישוב שהוא סגור, זה שאלה, איפה זה עוד קיים? ועוד דבר, שנייה, אני אגיד לך עוד משהו. בפרט שאתם עוד בכלל קיבוץ אל השמוץ, כלומר, אם אני חושב, מה יעקב חי היה אומר, הרי אתם מדברים על זה כאילו אתם לורדים בריטים,
this is our castle,
בדיוק, תראה איך התחלפו פה, הימין בעד שיתוף
תוצרות טבע, והשמאלנים ניהולי
והקיבוצניקים,
בגלל זה המדינה האנגלית, אבל חבר'ה, בגלל זה המדינה הייתה צריכה לגדר את הנחל הזה מפני הקיבוץ, להבדיל אותו מהשטח הפרטי של הקיבוץ, לשים גדרות ממש על גדות המים,
אתה רואה לי, אתה
מגזים, תמיר,
תמיר, כפרה, נתנו לך, אני אתן לך, אבל כאילו אל תתבחיין כי דיברת והקשבנו לך ואני לא, וכאילו, אתה יודע וזה שיחה ברוח טובה
אלוף
כן, תגיד את מה שאתה רוצה לסיום כי אנחנו צריכים לסיים
בלי עכשיו להיכנס עוד פעם להיסטוריה שבאמת זה אדמות גם שנקנו על ידי אנשים פרטיים בקיבוץ והתיישבו ועכשיו לדבר על זכות הקניין ולהגיד לאנשים שגרים פה 90 שנה וואלה לא מתאים לנו תעברו הלאה זה סיפור אחר.
לא אמרנו,
מבחינה עקרונית, רגע, שנייה, אני רק מסיים את זה. באמת, מבחינה עקרונית, חברים, יש פה בית משפט, בית משפט ומדינת ישראל הביאו עמדה, אזור המגורים צריך להיות מוחרג, לא יכול להפוך לפארק ציבורי. כן, בהחלט אפשר לאפשר באופן זמני ממערב הפתרון, חייב להיות הזרמת המים הלאה. ניר דוד, זה לא אגם, אנחנו לא אוגרים פה מים. מי שרוצה, יש פארק לאומי, גן השלושה
בתשלום,
והכי חשוב, באמת, חבר'ה, לכבד החלטות בית משפט. להפסיק עם האלימות. אגב, להפסיק עם הבטירוף
אני בעד לכבד החלטות בית משפט, ואני בעד פשרה, ואמרתי את זה כל הזמן, גם כש... אתה יודע מה יותר מזה אני אגיד לך? בחור אחד מהקיבוץ שלכם שלח לי וואטסאפים, שאם הייתי מפרסם אותם, אני אפילו לא אגיד לך, הם היו עושים רעש, אבל אמרתי לו, תראה, אתה כועס עליי, בגלל שנתתי במה גם לאלו שמבקים על האסי, ואני אתן להם במה, אני גם אשמע אתכם, אבל כאילו, אתה יודע, צריך להוריד את הלהבות ואת הדיבורים שלנו, והכי חשוב להבין, הנחל צריך להיפתח, התושבים לא צריכים לסבול שחיים להם בתוך הנשמה. זה, ככה צריך לראות. זהו, וזהו, ופרסומות. תודה רבה לתמיר קרמי, קיבוץ ניר דוד. טוב, עכשיו לנושא כאוב, וזה מתמטיקה, אני מבין שאתה הייתה תלמיד מצטיין, רואי.
הייתי אקסטרה גרוע במתמטיקה.
ולמדת בריאלי, אקסטרה גרוע בריאלי.
טוב, בריאלי זה לא חוכמה, הם לא מנפים אותך.
אבל עכשיו אנחנו נצא לטובת הילדודס שמתקשים, בעיקר בגלל שנות הקורונה, וכבוד גדול לשוחח עם בן אדם שאני מאוד 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 אוהב, עובד בן עמי, שלום.
שלום סגל, שלום
רועי,
מה נשמע?
שלום, שלום. ועובד שאני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, הוא גם מורה מצטיין...
והוא מוכן לבוא לדבר איתך?
כן, מורה מצטיין למתמטיקה, והוא אומר שיש בעיה קשה עכשיו אצל התלמידים, והבמה שלך...
יש להם ראש ממשלה מטעמם עכשיו.
הבמה שלך, עובד.
אז בוא נשמע, בוא נעשה את זה ככה ממוקד וקצר. הייתה השנת קורונה, שנה וחצי של קורונה, אנחנו לא נרחיב את הדיבור על כל הלימוד בזום, שהוא לא איכותי, והרבה תלמידים נפגעו מזה, והרבה נשרו מכל התחום הזה. מצב לנכון משרד החינוך, דווקא בזמן הזה, לעשות בחינת בגרות הרבה יותר קשה, לשנות אותה, הוא שינה את הפורמט של בחינת הבגרות, הפך אותה לשאלות ארוכות מאוד, שאלות קשות מאוד, שאלות של חשיבה. הרבה ילדים טובים, שלומדים ולמדו, ממש רציניים, לא כמו שאמרתם, כאלה, אלא ממש ממש רציניים, קיבלו מטה. יש תלמידים שהיו מיועדים לציונים של 90 ומשהו וקיבלו 40, 60 והתרסקו לגמרי.
כן.
אני מדבר על ההשלכות הנפשיות שיש לדבר כזה, שילד עובד ומשקיע ובסוף מקבל מפלה כזו, זה עוגמת נפש נוראית.
אז עובד, בוא נדבר פרקטיקה. מה אתה חושב? צריך לעשות בחינה חוזרת בגלל הקורונה? מה אנחנו צריכים? מה הדרישה? אנחנו פה בשבילך.
כן, יש שתי אלטרנטיבות. אחד, ששרת החינוך, עכשיו זה כבר שרת החינוך, תבין, תכיר, היא הייתה יושבת ראש ועדת קורונה, שתכיר במצב הזה, או שתיתן לכל התלמידים איזשהו פקטור, איזשהו תוספת לציון, או שבממוצע הבגרות של תלמידי, נקרא להם ילדי קורונה, כל מי שבוגר יקבל תעודת בגרות בתקופת הקורונה, הילדים האלה שהם עכשיו בתקופת התיכון, יקבלו איזושהי תוספת לממוצע בגרות האוניברסיטאי שיהיה. כלומר, אם הממוצע שלו 98, אז יתנו לו עוד שתי נקודות, נניח 100.
וכולי. הבנתי. זאת אומרת, הנה אנחנו באים, אנחנו קוראים זעקתם של תלמידים טובים שעשו 5 יחידות במתמטיקה,
ארבע וחמש,
והצטיינו וחטפו אחת הבחינות הקשות ביותר בתולדות הבחינה, וזה עובד אומר, וזה העבודה שלו, זה היומיום שלו, המתמטיקה ותלמידי מתמטיקה. אז הנה, תראה, אני מסכים איתך, וצריך להתחשב באותם תלמידים, ולייצר כאילו, ולייצר סוג של הוגנות כלפיהם בגלל השנה הזאת. אוקיי, אתה עוד מקשיב למאיר אריאל, אחי?
אני כל הזמן.
הוא לימד אותי להקשיב למאיר אריאל. תקשיב לי טוב. אני לא הכרתי את מאיר אריאל עד שהוא בא. אתה יודע שהבן שלי עוד שבועיים גואה מקבל קומטה חומה, עובד, רק שתדע.
וואו.
איזה יופי, איזה סגירת מעגל. עובד...
אבל לא בגולני, קומטה חומה בבית ספר לייצוב אופנה.
לא. סתם, עשו להגיד. עובד זה גולנצ'יק, זה...
אני אשמור על איפוק.
טוב. ידידי, אז הנה, אז אנחנו נגיד את זה, ואם צריך, ותעדכן אותנו וכולי על הנושא הזה, זעקתם של תלמידי המתמטיקה, וזה תלוי, זה יהיו אחר כך יגיעו לאוניברסיטאות, לחוגים הריאליים. תקשיבו לשטח. תודה רבה לעובד בן עמי.
תודה רבה לכם. ביי.
זהו, אתה מבין, אני גם כן שונא מתמטיקה. חבר אח, הוא לימד אותי לעורך מאיר אריאל. עורך ומפיק איתם הפלייזמן אחראי על השידור, איציק אהרון, אמג'ד בדר ברדיו צפון, בדיגיטל דוד זבולוני ומאיר רטה. מאור? מאיר. זהו, עד כאן, תודה רועי.
בכיף.
ביי.
גיא פלג.